كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري وعسريم لفي هشعون هعلمي عالقليم كتساريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים שלום, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שלישי 7 ביוני 2022, כאשר נגיש לכם את החדשות והפרשנות שלנו בנוסף לתוכנית השבועית שלנו. מאחלים לכם האזנה נעימה ועריבה. רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. רשת CNN קבעה בתחקיר שהסתמך על עדי ראייה וניתוח של זוויות הצילום בבוקר של ה-11 במאי בג'נין, כי עיתונאית אל-ג'זירה שירין אבו אקלה נהרגה מירי החיילים הישראלים. כאשר אחת מעדות הראייה אמרה ל-CNN כי אבו אקלה עמדה עם קבוצת עיתונאים בכניסה למחנה הפליטים ג'נין, העדה יחד עם עדי ראייה נוספים התקישו כי הם מאמינים שהחיילים הישראלים ירו במכוון לעברם חרף העובדה שלבשו אפוד עיתונות. עמדנו מול כלי רכב צבאיים בין 5-10 דקות לפני שזזנו כדי להיות בטוחים שהם ראו אותנו, אמרה עדת הראייה והוסיפה, הלכנו בקבוצה והם ידעו שאנחנו עיתונאים. בשלב הזה החל הירי הקטלני שממנו נהרגה אבו אקלה, היינו בטוחים שהם רוצים להרוג אותנו. רשת CNN הדגישה כי הסרטונים מאומתים בעדויות של 8 עדי ראייה, מנתח זהוי פלילי ומומחה בבליסטיקה, שמעידים על כך שאבו אקלה נורתה למוות בתקיפה ממוקדת של החיילים הישראלים. הצילומים מציגים סצנה רגועה. לפני הירי אבו אקלה עמדה בפאתי מחנה הפליטים ג'נין סמוך לכיכר עודה הראשית. בסרטון אחד בין 16 דקות הצלם נראה הולך לעבר המקום שבו התאספו העיתונים, מתקרב אל המשוריינים הישראלים שחונים רחוק ואומר, תראו את הצלבים. מאזינים יקרים, תושב מחנה ג'נין סלים עבד בן 27 שצילם את הסרטון ההוא אמר לסי-אן-אן כי לא היו פלסטינים חמושים, לא היו מהומות כלשהם באזור והוא לא ציפה שיהיה ירי לאור נוחותם של עיתונאים בקרבת המקום. לא היו אימותים בכלל, היינו בערך 10 חברי, הסתובבנו, צחקנו והתפתחנו עם העיתונאים, אמר והוסיף, לא פחדנו מכלום, לא ציפינו שיקרה משהו, כי כשראינו עיתונאים בסביבה, חשבנו שזה יהיה אזור בטוח. עם זאת, בישראל ממשיכים לומר כי הצבא הישראלי הוא הצבא המוסרי בעולם, בעוד אפילו בקרב הישראלים, כולל החיילים עצמם, לא מסכימים עם השקר וחזב כזה. לאור הפשעים ומעשי הטבח האכזריים שנעשו לאורך ההיסטוריה של הישות שלא התחשבה יום אחד בערכים והעקרונות האנושיים. אברהם בורג, למשל, פרסם מאמר שכותרתו הצבא החצי מוסרי ביותר בעולם, לומר כי הצבא הישראלי איננו הצבא מוסרי. ודאי שזו עובדה נחרצת, הרי לאורך שנותיה של הישות הישראלית היא הקפידה לקדם מדיניות של כיבוש והשתלטות על אדמותיהם של הפלסטינים תוך דחייה להחלטות האום והארגונים הבינלאומיים ליישב את הסכסוך. עד כאן מאזינים יקרים. ארבע ושלושים כאן בקול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. מספיק רק 23 שניות ופגענו בתל אביב וחיפה, כך אמר היועץ הצבאי למנהיג המהפכה. חיזבאללה, נשתמש בכוח נגד אסדות גז ישראליות. העזיבה הרביעית, דוברו של נפתלי בנט, התפטר מתפקידו. הערכת התקנות בהתנחלויות בגדה המערבית נפלה במליאת הכנסת. יריב לוין על הפלת חוק התקנות, עוד צעד לעבר סופה של הממשלה. ובימינה על הפלת החוק התקנות אמרו הליכוד ישרוף את ישראל בשביל צורכי ביבי. הנה החדשות במלואן. היועץ הצבאי למנהיג המהפכה האסלאמית באיראן, אלוף נאסר ארסטה, נאם ביום השנה לאירוע 15 בחורדד שקרה בימים הראשונים של המהפכה האסלאמית והעלה על נס את החללים שנפלו אז. היועץ אלוף נאסר ארסטה התייחס ליכולות הצבאיות של איראן וציר ההתקוממות מול האויבים, הן אמריקנים והן ישראלים. על היכולת האווירית ומקמים של איראן אמר, יכולים לאתר ולעקוב אחרי 500 יעדים בו זמנית. על התמיכה של ציר ההתקוממות באיראן אמר ארסטה כי היום ציר ההתקוממות עומד לצד איראן וכוחות ההתקוממות מוכנים לתת את החיים שלהם בשביל איראן, והוסיף כי כיום כדי לפקוע בתל אביב וחיפה מספיק רק 23 שניות. היועץ הצבאי של המנהיג חשף גם כי בקרוב ציי איראן ישיתו בחצר האחורית של ארצות הברית. הוא לא פירט על הפרטים. סגן מנהיג תנועת ההתקוממות חיזבאללה, שייח נעים קאסם, אמר כי התנועה מוכנה להשתמש בכוח נגד אסדות גז ישראליות אם ממשלת לבנון תאשים את ישראל בהפרת זכויותיה הימיות. מוקדם יותר כלי שייט של חברת אנרג'יאן, PLS, הגיע כדי לפתח את שדה הגז קריש שנמצא בשטח שבמחלוקת. נשיא לבנון מישל און וראש ממשלת המעבר נג'יב מיקאטי הזהירו את ישראל מפיתוח של השדה, ונעים קאסם איים כי תנועת חיזבאללה תפעל גם אם קיימת אפשרות להחרפת הסכסוך בין המדינות. מתן סידי, דובר ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט, הודיע על סיום תפקידו. סידי שימש כראש מערך התקשורת במשרד ראש הממשלה ויועץ תקשורת אישי לנפתלי בנט. זוהי העזיבה הרביעית של סגל בכיר מלשכת בנט. מחליפו בתפקיד יהיה דוברו הפוליטי של ראש הממשלה יותם בן יצחק. אחרי שהקואליציה החליטה לקדם את הצעת החוק ללא רוב מוצק, האופוזיציה הפילה אתמול שני את הערכת התקנות בהתנחלויות בסיוע שני חברי קואליציה שהתנגדו ושורת חברי כנסת שנעדרו מההצבעה. כעת יצטרך שר המשפטים גדעון סער להעלות את ההצעה פעם נוספת לקריאה ראשונה כדי שהחוק הישראלי ובעיקר הפלילי ימשיך לחול על האזור. בהמשך עלה להצבעה אישור מינויו של חבר כנסת מתן כהנה לשר הדתות, אך הוא נפל כשלא הושג רוב לאחר שחברת כנסת עידית סילמן מימינה הצביעה נגד, בעקבות כך היא עשויה להיות מוכרזת כפורשת. אחרי שהאופוזיציה הפילה אתמול את הערכת התקנות בהתנחלויות, בירך מרכז האופוזיציה יריב לוין על התוצאה ואמר כי מדובר בעוד צעד לעבר סופה של הממשלה. ממשלה שלא מסוגלת להעביר חוקים ציוניים וביטחוניים בסיסיים, אין לה זכות קיום. אני קורא לחברי הכנסת שנבחרו בקולות ימין, שובו הביתה ויחד נקים ממשלת ימין אמיתית. לדברי יריב לוין. בימינה תקפו את האופוזיציה על הפלת חוק התקנות בהתנחלויות ומסרו, בן גביר, גפני ואמסלם הצטרפו לטיבי וכסיף נגד תושבי הגדה המערבית בשביל צורכיו האישיים של ביבי. הליכוד ישרוף את ישראל בשביל צורכי ביבי, כמו בחוק הגיוס ובחוק האזרחות שתחילה נפלו, גם את החוק הזה נעביר, לדברי הימינה. שר צבא הכיבוש בני גנץ התייחס להפלת חוק התקנות של ההתנחלויות על ידי האופוזיציה ואמר כי לא הקואליציה הפסידה הערב, אלא ישראל ואזרחיה. יש לנו פחות מחודש לוודא שהגדה המערבית לא הופכת למערב פרוע בחסות אינטרסים פוליטיים. קורא לכלל חברי הכנסת, זה הזמן לנהוג באחריות ביטחונית ולהתעשת. במהלך הדיונים הממושכים ניסו בקואליציה לגייס את חברת הכנסת גידה רינאוי זועבי לתמוך בחוק, אך ללא הצלחה. לאחר שההצבעה נפלה, ציצה חברת הכנסת זועבי, חובתי להיות בצד הנכון של ההיסטוריה באי מתן לגיטימציה לכיבוש. השר של ישראל, זאב אלקין, עלה לנאום כדי לסכם את הדיונים לפני ההצבעה ותקף את חברי האופוזיציה שהתנגדו להצביע בעד החוק. בשביל אינטרס אחד בלבד, שהוא לקרב את נתניהו לכיסא ראש ממשלה ושתשרף ישראל. צעק אלקין מעל הדוכן. רמה כזאת של שעבוד אינטרסים לאומיים לאינטרס של אדם אחד לא ראיתי. אנשים מצביעים בניגוד לאידיאולוגיה שלהם, מקריבים את ציבור שלם שרוב המוחלט בחר בכם ולא בנו. אותו אתם מקריבים למען מטרה פוליטית מדומה. שר המשפטים של ישראל, גדעון סער, התייחס בישיבת סיעת תקווה חדשה לקשיים של הקואליציה לגייס רוב להצבעה על תקנות שעת החירום בגדה המערבית, ואמר כי חבר כנסת מהקואליציה שאינו תומך בחוק כה יסודי פועל אקטיבית לפירוקה, ככה אי אפשר לנהל מדינה. סער הוסיף כי החלופה להעברת ההצעה היא הפיכת ישראל והגדה המערבית לשתי ישויות שונות. זה יגרום לתוהו ובוהו משפטי ולאומי עם השלכות דרמטיות על ישראל כולה, לפי סער. בית המשפט העליון בארצות הברית ביקש ממשרד המשפטים במדינה לחוות דעה על תביעה של חברת הבת של מטא, פייסבוק וואטסאפ נגד NSO. וואטסאפ מאשימה את NSO בניצול של חולשה בתוכנת המסרים המיידיים שאפשר את השתלטה של תוכנת הריגול הישראלית. בית המשפט העליון יכול לבחור אם לדון בתיק שהוא למעשה ערעור מערכה נמוכה יותר, בה אישר בית המשפט את התביעה. NSO טוענת לחסינות מתביעה, בעוד וואטסאפ מדגישה שהתוכנה הושתלה במכשירם של כ-1,400 איש, בהם עיתונאים, פעילי זכויות אדם ומתנגדי משטר. סגנית שר החוץ של ארצות הברית ונדי שרמן אמרה כי שתהיה תגובה חזקה וברורה מארצות הברית, דרום קוריאה והעולם אם צפון קוריאה תערוך ניסוי גרעיני. כל ניסוי גרעיני יהווה הפרה מוחלטת של החלטות מועצת הביטחון של האום, אמרה שרמן בהצהרה שנשאה בדרום קוריאה לאחר פגישתה עם מקבילה הדרום קוריאני צ'ו היון דונג. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אמר כי במהלך שני העשורים האחרונים יותר ילדים בגילי בית ספר נהרגו באירועי ירי מאשר שוטרים ואנשי צבא גם יחד. תחשבו על זה. בציוץ שפרסם בטוויטר הוסיף ביידן, כמה עוד קטל אנחנו מוכנים? ביידן קרא בשבוע שעבר לקונגרס לשנות את חוקי הנשק במדינה, ואמר כי אנחנו יכולים להפוך את אמריקה לבטוחה יותר. עד כאן החדשות, מאזינים יקרים. עוד פעם שלום למאזיני קול דוד, והנה הפרשנות שלנו על שדה הגז קריש. בתנאים שהמלחמה באוקראינה והשלכותיה כמו חוסר המזון וחוסר היציבות מצריכות יציבות באזורים כמו מערב אסיה, אך ישראל מתכוונת לייצר משבר חדש עם הבאת אסדות להפקת גז שתקיים בשדה הגז השנוי במחלוקת עם לבנון, כריש. הסיפור התחיל ביום ראשון 5 ביוני, כאשר ספינה ישראלית עברה את הקו 29 ועצרה במרחק של 5 קילומטרים מהקו 23 באזור השנוי במחלוקת עם לבנון. חברת גילוי אנגלי-יווני אנרג'יאן הציבה אסדה חדשה להפקת גז בשדה כריש במרחק של 80 קילומטר מצפון חיפה, והודיעה כי תתחיל להפיק גז בשלוש החודשים הבאים. לפי הסכם בין ישראל לבין החברה, סיפוק הביטחון לאסדה עצמה באחריותה של החברה, אך הביטחון בים באחריותה של ישראל. מאגר הגז בשדה הזה מוערך כיום 1.3 טריליון פוט קוב. השדה נמצא במרחק של 100 קילומטרים מישראל. כל שטח הנפט במים הטריטוריאליים של לבנון הוא כ-22,000 קילומטר ריבוע, והשטח השנוי במחלוקת עם ישראל הוא 854 קילומטר ריבוע, שחולק לעשרה בלוקים, שאחד מהם הוא בלוק הנפט מספר 9. כל הבלוקים 4, 7, 8, 15, 16, 71, 72 נמצאים על קו 29. קו שלפי הסכמתו של צוות טכני צבאי הוכרז עליו כסוף הגבולות של ישראל. בין אלה יש לבלוק 72 חשיבות גדולה, משום שנמצא על יד קו 23 ובדיוק בדרום שדה הגז קנה השייך ללבנון. לכן אם ישראל תצליח להפיק גז בבלוק מספר 72, אז שדה קנה יהפוך לאזור שנוי במחלוקת, וכל התוכניות של לבנון להפיק תועלת באזור הזה ישובשו. יש לציין כי אפשרות תוקפנות מצד ישראל לא עוצרת רק בבלוק 72, אלא גם בבלוקים 4 ו-7 שנמצאים על יד בלוק 8, נמצאים בין המטרות של ישראל להפקה. בכירים לבנוניים התחילו במגעים בינלאומיים כדי למנוע תוקפנות ישראלית, אך אם המגעים לא יצליחו, יש אפשרות שלבנון, בעזרת נשק ההתקוממות, תבחר דרך אחרת להגנה על האינטרסים שלה. לפני כן, מתנגדי חיזבאללה בלבנון טענו שאחרי נסיגת ישראל מהאדמה הלבנונית, אין צורך לנשק של חיזבאללה. אך עכשיו, עם התוקפנות הישראלית על שדה הגז בלבנון, הופרכה הטענה, ומתברר שדבר אחד שיכול לשמור על זכויות לבנון הוא נשק חיזבאללה. לפי ההחלטה 6433 של האום, הגבולות של המדינה עוברות מקו 29, וכל תגובה לבנונית מול הספינות הפולשות לגיטימיות. מחלוקת הגז בין לבנון לישראל חוזרת לכמה שנים לפני כן, וכדי למנוע הסלמה, ארצות הברית החליטה לתווך בין שני הצדדים. אך מאחר כמה סיבות, ישראל קיבלה אור ירוק מארצות הברית ומוכנה להסתכן באזור השנוי במחלוקת. הסיבה העיקרית היא מלחמת אוקראינה, שהובילה להגדלת הצורך באירופה להחלפת הגז הרוסי. הגורמים בישראל חושבים על השדה הטרי כהזדמנות להפקת תועלת כלכלית ומדינית ביחד, אך להרפתקה יהיו השלכות לא צפויות. עד כאן הפרשנות שלנו. מאזינים יקרים, לפני סיום עוד כמה ידיעות. משרד המשפטים של ארצות הברית הגיש כתב אישום נגד ראש ארגון הימין הקיצוני Proud Boys, הנרי אנריקה טריו וארבעה נוספים בגין קשירת קשר והסתה להסתערות על הקפיטול בארצות הברית בשישה לינואר בשנה שעברה. מדובר בהחמרה של ההאשמות הראשוניות של התובעים, שלפיהן חברי הארגון ניסו להתנגד בכוח להעברת השלטון הנשיאותית. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון ימשיך בתפקידו כראש הממשלה ומנהיג המפלגה השמרנית. 148 חברי הפרלמנט ממפלגתו הצביעו נגדו ו-211 תמכו בהמשך כהונתו. ראש ממשלת סרי לנקה אמר כי יהיה צורך לבנות מחדש את הכלכלה במדינה שנמצאת על סף חדלות פירעון. כמו כן הוא הציין כי המדינה תצטרך להשיג כ$3 מיליארד לטובת יבוא דלק, והודיע כי הציבור יצטרך לצמצם נסיעות כדי לשמר את מלאי הדלק הקיים. ובעיראק 15 שנות מאסר לאזרח בריטי שניסה להבריח עתיקות מחוץ למדינה. מאזינים יקרים, עד כה תם השידור שלנו ביום הזה. נשוב ונשתמע מחר באותו מועד. עד אז שלום לכם ולהתראות.